טוב, יש לפניכם דפים שמועברים עכשיו. מי שמסתכל במחשב, אני מקווה שבהמשך גם יעלה שם. בינתיים אפשר להקשיב. אנחנו נמצאים ביום עיון ביחס, נמצאים ביום עיון שעניינו הכנה לקראת תשעת הימים, תשעה באב, החורבן, בהקשר המיוחד של ציון שבע שנים לחורבן גוש קטיף. חשבתי שנדבר באופן כללי על כל העניינם של הימים הללו, ואולי על התכונה המרכזית שאמורה להיות בימים הללו, שזה הנושא של הבכי, הבכייה, שאנחנו בוכים על החורבן ועל דברים נוספים שחרבו בחיינו, והדרך שבה, דרך הבכי, אנחנו הולכים ומשקמים אותו. יש בספר יצירה, ספר יצירה זה ספר שעל פי המסורת, ספר קבלי, שעל פי המסורת הוא מיוחס לאברהם אבינו, ככה לפחות כותב רבי יהודה הלוי בכוזרי, כתב אותו אברהם אבינו. בספר יצירה יש רשימה של 12 חודשים, 12 חודשי השנה, שלכל חודש מוצמדת אות אחת מאלף בית העברי. אין 12 אותיות, לא דווקא מאלף עד למד, אלא באופן מבוזר, וכל אות היא באה לבטא את הכיוון הרוחני המיוחד של החודש הזה. כן, אות מלשון אתה, אתה בארמית זה בא. יש איזה אור מיוחד שמופיע בכל חודש, חודש מלשון התחדשות, חודש זה ביטוי למעגל חיים שאנחנו הולכים ונפגשים איתו כל 30 יום, שהלבנה מתחדשת, שהמציאות, כן, הלבנה זה ביטוי למציאות הרוחנית הסובייקטיבית, אומרת לבריאה, בניגוד לשמש, שזה משהו שנותן אור, הלבנה היא קולטת את האור, אנחנו, כן, הריבונו של עולם כביכול זה השמש, ואנחנו הלבנה, כנסת ישראל הלבנה, שהיא הולכת ומתחדשת כל חודש, כל חודש אנחנו הולכים ומתחדשים, כל חודש אנחנו הולכים ובונים קומה חדשה בעבודת השם. וכל חודש יש לו את האות המיוחדת לו, את הכיוון הרוחני המיוחד לו. וברשימה הזו של ספר יצירה, חודש תמוז, שסיימנו אותו שבוע שעבר, הוא מבוטא, ככה כותב ספר יצירה, הוא שייך לאות ח'. וחודש אב, שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילתו, הוא שייך לאות ט'. במקרה זה יצא שם ח'-ט', שאר החודשים זה לאו דווקא בסדר הזה. רבי צדוק הכהן מלובלין, אחד מגדולי החסידות, הוא כותב בכתבים שלו, זה עיקרון שהוא חוזר אחריו הרבה פעמים, בעיקר בספר פרי צדיק, הוא כותב שכל פעם שאתה רוצה למצוא מינוח מסוים, אות מסוימת, ביטוי מסוים, ואתה רוצה להבין מה המשמעות הרוחנית שלו, תחפש איפה הוא מופיע פעם ראשונה בתורה. פעם ראשונה שאתה מוצא מילה מסוימת בתורה, זה איזשהו קריאת כיוון לכל העולם הרוחני שהמשמעות הפנימית של אותה מילה. כנ"ל לגבי אות. כשאתה רוצה למצוא מה המשמעות הרוחנית של כל אות, תחפש איפה היא נמצאת פעם ראשונה בתורה. ועל פי העיקרון הזה, שאנחנו מסתכלים פעם ראשונה בתורה שמופיע אות ח', זה בפסוק, חושך על פני תאום. האות ח' באה לבטא מציאות של חושך. והאות ט', פעם ראשונה שהיא מופיעה בתורה, וירא אלוהים את האור כי טוב. זאת אומרת, יש משהו במעבר בין חודש תמוז לחודש אב, יש משהו שמבטא את המעבר שלנו מחושך לאור, מחושך לטוב. המציאות של חושך היא מציאות שאנחנו נפגשים איתה בדרך כלל, שאנחנו מגיעים למגע עם דברים גדולים. ככל שיש גודל במציאות, הוא גם מופיע יותר מחושך. השם אמר לשכון בערפל. הדברים הגדולים ביותר, הדברים האלוהים, הם מופיעים מתוך ערפל, מתוך טשטוש, מתוך כאב. אומר הזוהר הקדוש, לית נאורה אלא דנפיק מגו חשוך. אין אור אלא שיוצא מתוך חושך. האור הגדול הוא הולך וצומח מתוך חשיכה. זה קשור גם שלומדים תורה, סתרי תורה, דברים עמוקים הם תמיד נראים בהתחלה בלתי מובנים. הדברים היותר קטנים כביכול, הדברים שהם עם פחות אולי משמעות רוחנית לדורות, הם נגישים, הם ברורים במבט ראשוני. דווקא העומקים הגדולים של התורה הם מופיעים במדרשי חז"ל שבמבט ראשון נראים מאוד עלומים, מאוד לא מובנים, ודווקא מתוכם מתגלה האור הגדול. חודש תמוז, שהוא החודש שאמרנו מבטא חושך, הוא דווקא החודש שבו מופיע האור בצורה הגדולה ביותר. יוצאת חמה מן הרתיקה. חודש תמוז זה הימים הכי ארוכים בשנה. האור הולך ומופיע. בשביל לספוג אור, בשביל לספוג גודל, בשביל לספוג אלוהות, יהיה צורך בחושך. בשביל שהאור הגדול יופיע בעולם, שנראה בהמשך שהוא עיקר הולך וצומח בחודש אב, צריך הרבה מסכים, הרבה שלבים עד שהאור הזה משתלשל בעולם. בשביל לקלוט את האור אתה זקוק לחושך, אתה זקוק לצמצום כדי שהכלים יוכלו לעכל את האור. שימו לב שגם אנחנו אומרים פעמיים ביום קריאת שמע, לפי חלק מהמפרשים זה הרעיון. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. האלוקות מופיעה בעולם ולכן אנחנו שוחחים על עינינו. אין לנו יכולת לקלוט את הגודל האינסופי הזה במבט ראשוני, אנחנו זקוקים לכלי סינום שלאט לאט יכניסו את האור הזה לכלים שלנו. הדרך שבה האדם, וזה הנושא שלנו, הדרך שבה בן האדם מתמודד עם אור גדול, כאשר אדם הולך ומתמודד עם דברים גדולים, זה על ידי בכי. בכי, המנגנון הזה בגוף שמפריש דמעות, הוא מגיע כאשר אדם נפגש או עם אור גדול מבחינה פיזית, מי שמסתכל לתוך השמש, נכון, עיניו זולגות דמעות, או גם מבחינה נפשית. כשאדם מקבל בשורה קשה מאוד, משמחת מאוד, משהו שמופיע גודל, משהו שמופיע עוצמה שמעבר לכלים שלו, הוא מתחיל לבכות. הבכי זה מנגנון שהקדוש ברוך הוא טבע באדם לעכל גודל, לעכל כאב, לעכל שמחה. הבכי זה מסך של דמעות, סוג של ערפל שמאפשר לאדם פורקן, שמאפשר לאדם לקחת את הדברים שנגלים אליו ולהכניס אותם לתוך העולם שלו. אם תסתכלו במקור שלפניכם, יש כאן מקור חשוב מאוד בכתבי הרב שעוסק בכל המשמעות של הבכי. הבכי זה עניינו של תשעה באב, כמו שאומר המקור הראשון במסכת תענית, וכתיב ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. כן, הלילה ההוא אומרים חז"ל זה ליל תשעה באב שהמרגלים חוזרים וכל העם מתחיל לבכות. אמר רב ואמר רבי יוחנן, אותו היום, אותו לילה, ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני קובע לכם בכייה של דורות. חודש תמוז זה החודש שבו האור הגדול אמור להופיע בעולם, אבל כשהוא מופיע הוא שובר מערכות. כשהוא מופיע הוא גורם לבכי. העם, המציאות לא בשלה לקלוט את האור הזה והיא מתפרקת בשלב ראשון. י"ז תמוז היה אמור להיות היום הגדול בתולדות עם ישראל. שמשה רבנו, אחרי שבו"ב סיוון העם כולו שומע נעשה ונשמע, משה רבנו עולה ל-40 יום שבהם התורה מתפרטת. 40 זה ביטוי למספר שהמציאות כולה מתרקמת לפרטים שלה. 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול, כן, הולכת ונשמעת. 40 יום הללו היו אמורים להסתיים בי"ז תמוז, בו משה רבנו הולך ויביא את התורה לעם ישראל. אבל יש ליקוי מאורות. אומרים חז"ל, מלשונם של חז"ל, השטן מערבב את השעה ומראה לעם ישראל כביכול משה רבינו מת. ביטוי של חז"ל לבוא ולהגיד, השטן זה לא ישות פיזית, השטן זה ביטוי הספקנות. החושך. הגודל הזה שעם ישראל אמור לקבל, העם שיוצא ממצרים עוד לא בשל אליו, וממילא השעה מתערבבת לו. האור לא יכול להופיע, יהיה צורך במשבר, יהיה צורך בחושך, יהיה צורך בבכי, כדי שיהיה אפשר לקלוט את הדבר הגדול הזה. באלף תמוז המרגלים יוצאים לטור את הארץ. חודש תמוז היה אמור להיות החודש של האור, שבו וראיתם את הארץ, לראות את המרחבים של ארץ ישראל, שבה עם ישראל ילך ויופיע את הקדושה. אבל שוב יש נפילה. ויסעם את כולם, ויסעם את, ותיסע כל העדה ויתנו את כולם ויבכו בלילה הוא. ישוב, המציאות לא יכולה להופיע בבת אחת. יש משבר, יש חושך, שזוקק עכשיו 40 שנה של התפרטות ולידה מחדש של עם ישראל, עד שהם יוכלו שוב להתמודד מול האור הזה, הפעם בצורה מבוקרת, הפעם אחרי עבודה, ויוכלו להיכנס לארץ ישראל. המנגנון הזה, כמו שאמר, שהוא אמור ליצור אצל האדם את היכולת לראות את האור הגדול ולעכל אותו ולהכניס אותו לאישיות שלו, זה על ידי הבכי. אומרת הגמרא מסכת שבת, תניא, מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים? אומרים חז"ל, למה? כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר. שואלת הגמרא, כדי שיבכה, זאת אומרת לעתיד, ערבונה שק למיני, מה זה לוקחים ממנו ערבון, זאת אומרת אדם, עוד לפני, מאיפה אתה יודע שהוא לא יבכה? אתה כבר עכשיו לוקח לו את הבנים, כי אתה לוקח לו ערבון שהוא יבכה. עונה הגמרא נכון. אלא מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר. שכל הבוכה ומתאבל על אדם כשר, מוכלים לו על כל עוונותיו, בשביל כבוד שעשה. זה ביטוי של הגמרא. לומדים פה כמה דבר. יש עניין לפקוט על אדם כשר, תכף נבין למה ומה זה אדם כשר, ויש קשר בין הבחייה לכבוד. בזה שאתה בוכה, אתה עושה כבוד לאדם שנפטר. והדבר השלישי הוא, שכאשר אדם לא בוכה על אדם כשר, בניו ובנותיו מתים שהם קטנים. במשמעות העמוקה, זה לא דווקא מיטה פיזית, אי אפשר להצמיח חיים בעולם. אדם לא יכול להצמיח חיים חדשים בבית שלו, אם הוא לא בוכה על אדם כשר. אם הוא לא מודע לגודל השבר במיטתו של אדם כשר. מסביר הרב. החינוך שהוא יסוד המשכת החיים בטהרתם וקדושתם, שעל ידו שהוא מסודר כראוי על בסיס קדושת התורה והמצווה, המוסר והצדק הטהור, הוא העמוד של חיי הדורות. הדרך שבה עם ישראל עובר מדור לדור, הדרך שבה שרשרת הנצח הולכת ומתאגנת, הולכת ומשתלשלת, זה על ידי החינוך. מה זה חינוך, אומר הרב? עצם החינוך לא יוכל להתקיים בצורתו הבסיסית, לפעול על האדם עוד בראשית ילדותו, ליישר את אורחות חייו ותכונותיו כאשר יעתה, כאשר ירצוי, למגמת החיים האמיתיים, האידיאליים ברוח קודשה, כי אם שההשפעתו יוצאתי מקרב לב טהור, שחיי הקשרות הם עיקר מגמתו ושאיפת נפשו. במילים פשוטות יותר, אומר הרב, הדרך המרכזית שבה החינוך עובר בבית, הדרך המרכזית שבה החיים הולכים וצומחים, שוב, תקפסו את זה במישור הרחב, זה לא רק סוגיה פה בחינוך ילדים, זה גם אדם כלפי עצמו. הדרך שבה צומח החיים, צומחים החיים של האדם בתוך תוכו, זה על ידי חינוך. מה זה חינוך, אומר הרב? חינוך זה לא אינטלקט. חינוך זה לא שכל. חינוך זה לב טהור. או בשפה המודרנית, חינוך זה האטמוספירה בבית. האווירה בבית. השכל, לימוד התורה, הוא בא לחשוף את הלב הטהור. השכל, הלימוד הוא הכרחי. אם אדם ילך רק עם הרגשות הספונטניים שלו, רק עם התחושות הבסיסיות שלו, זה מתכון בטוח לאסון. זה האדם שלוקח את היצרים ואת הדמיונות שלו ומתחיל לחשוב שזה קדושה. לא, התורה באה ללכת ולברר כדי שתרגיש את הדבר הנכון. אם אתה עוד פעם לא מברר את זה על ידי תורה, זו תקלה חמורה. אומרים חז"ל, המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. דורשים חז"ל, מה זה תועבה? תועה בה. אם אדם מסיר אוזנו משמוע תורה, אם אדם לא מברר מבחינה תורנית ושכלית מה האמת, מה רצונו של הקדוש ברוך הוא ממנו, תפילתו, תפילתו זה הביטוי לרגש, זה הביטוי לרצון, תפילתו תועבה, כלומר היא תועה, תועה כסה תועה, באפלה. אדם יכול לרצות הרבה דברים שבכלל לא נכונים. אדם יכול ללכת ולהתפלל על זה שהוא יעשה פשעים. כן, הוא מתפלל, הוא רוצה. או אם נלך למישורים שקצת יותר קרובים אלינו, אדם יכול עכשיו לפתח רצונות שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו. אדם מחליט שהוא רוצה להיות רופא. למה? כך, החליט. ראה אנשים מסביב, מצא חן בעיניו, והחליט שזה החיים שלו. בלי לברר על ידי שכל, על ידי תורה, האם זה באמת תפקידו? האם יש לו כישורים לזה? האם באמת מסלול חייו, על פי הנתונים שקיימים עכשיו, יכול להוביל את זה? במילים אחרות, האם הקדוש ברוך הוא רוצה את זה? אומרים חז"ל, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. הרצון זה לא שרירותי, בניגוד למה שמקובל היום, מה תחשוב טוב יהיה טוב. כלומר, מה שתרצה, תחלום וזה יקרה. ממש לא. אם אתה מתאם את רצונך לריבונו של עולם, לרצונו של ריבונו של עולם, שוב איך עושים את זה? על ידי לימוד, על ידי בחינה אובייקטיבית, כמה שאדם יכול, על ידי התייעצות, תמידי חכמים, על ידי מדדים, הכלים שהקדוש הוא נתן בעולם, אתה בררת שזה רצונו של ריבונו של עולם, וחלק מהברור זה כמובן גם מה אתה רוצה, מה התחושות הספונטניות שלך, זה גם כמובן חלק מההחלטה. אחרי שההחלטה הוחלטה, על זה מתפללים. כלומר, השכל הוא מרכיב הכרחי, בלעדיו שום דבר לא התפתח, אבל, וזה הדגש שאומר פה הרב, להיזהר לא להחליף את התפקידים. לא לחשוב שהחינוך בבית, שהצמחת החיים האישיים והמשפחתיים, הם בנויים אך ורק על שכל, לא. מטרתה של התורה לחשוף את הלב הטהור, את הרגש, את החיבור, את ההזדהות עם דבר השם. בית צומח לא בגלל הידע שמנחילים בו. בית צומח האם הבית מושתת על קדושה. האם ההורים מקרינים בשפת הגוף שלהם. קדושה ויראת שמיים. כן אומר הרב, עצם החינוך לא יוכל להתקיים בצורתו הבסיסית לפעול על אדם עוד בראשית ילדותו, ליישר את אורחות חייו ותכונותיו, כאשר יעתה למגמת החיים האמיתיים, האידיאליים ברוח קדושה, כי אם שהשפעתו יוצאת היא מקרב לב טהור, שחיי הקשרות הם עיקר מגמתו ושאיפת נפשו. ואז אומר הרב, מי, כן, זה כל מי שחיי הקשרות התיאורים הם מוכרים ברוחו לדבר היותר יקר ונשגב במהות החיים, זה האיש בוודאי שנפגש במאורה של פרץ בחיי הקשרות. כאשר האדם הזה הטהור, המלא לב טהור, המלא רגש, המלא הזדהות עם דבר השם, נפגש עם פרץ, עם משבר, עם פרצה, עם כישלון, על ידי סילוקו של אדם כשר, כאשר אדם כשר נפטר מהעולם, הוא מתרגש במעמקי נפשו, והוא בוכה ומתאבל על אדם כשר. הגישה הבסיסית של אדם שהוא נפגש עם כאב, במקרה הזה, או כמו שמה הוא נפגש עם גודל, בכל, במבט יותר רחב, זה הבכי. הבכי זה הביטוי לכך שהאדם מבין שיש כאן משהו ענק שיסתלק מהעולם. נכון, זה הרעיון של אנשים מקוננות, להגביר את הבכי. בתנאי שהבכי הוא כמובן על דבר נכון, כי פה יכולה להיות התקלה. אמרנו חודש תמוז זה החודש שהאור מופיע בעולם, ולכן זה גם החודש שבו הבכי מתגבר. האור הזה יוצר בהכרח איזשהו מנגנון שמכריח את האדם להקל את הדברים מתוך חושך ומתוך צמצום ומתוך כאב. ואז יש חשש גדול שהבכי יהפוך לבכיינות. זה שני מושגים שונים. הנביא יחזקאל מתאר שחלק מהחזון שלו, שהוא משוטט ברוח הקודש בנבואתו בבית המקדש, הוא רואה נשים מבכות את התמוז. מה זה מבכות את התמוז? מסבירי הרמב״ם, מורה נבוכים, וזו את זה עוקר הפרשים. היה אליל עבודה זרה שהיה נקרא תמוז, אליל בבלי, שמה היה עניינו? זה היה אליל שהיה לו בעיניים אבני אופרת. היו, כן, שיפצו לו בתוך החורים של העיניים אבני אופרת, והיו מבהירים מדורה, כן, מאחוריו, כדי ליצור חום, כדי לעלות טמפרטורה, ואז מהחום של המדורה, האופרת נמסה, וזה יצר אשליה שהאליל בוכה. ומסביב היו נשים שמבכות את התמוז. זאת אומרת, זו הייתה עבודה זרה שעניינה בכי קולקטיב. כולם בוכים ביחד. האליל בוכה זה ביטוי לתפיסת עולם, שהייתה אצלם כמובן בצורה תת-הכרתית, הם לא ידעו לנסח את זה, אבל זה ההלך הנפשי, זה הזרם הנשמתי שאותה עבודה זרה יזרים על העולם. האלוהים בוכה. המציאות היא ייאוש. הבכי לשם בכי. ההתבוססות בכאב לשם ההתבוססות בכאב. זה חודש תמוז בצורתו השלילית. זה החשש הגדול של בכי שיכול להוביל רק לשקיעה בייאוש וכאב. הבכי בעם ישראל הוא שונה. הבכי בעם ישראל זה בכי על אדם כשר. זה בכי שמבין את החיסרון שקיים בעולם, ודווקא הבכי, דווקא המסך הערפל הזה, מאפשר עכשיו לבנות קומות יותר עמוקות ממה שהיה קודם. האישה הבכיינית הראשונה בעם ישראל, הבוכה הראשונה בעם ישראל, עיני לאה רכות. עיני לאה רכות, אותה לאה שבוכה כי רואה ברוח קודשה שהיא עלולה להינשא לעשיו, מה שבסוף לא קורה, זה אותו מבט פנימי שמסוגל לקרוא אחרי זה לבן הראשון, ראובן. ראה השם בעוני, יכולת לראות מתוך הבכי את הישועה שהולכת וצומחת. משיח בן דוד מזרה של לאה. זה אותם דמויות, אותם כוחות בעם ישראל שתפקידם לראות למרחוק. אותם אלה שהולכים בתהליך איתי, זה כל הרעיון של בני לאה מול בני רחל. רחל זה יותר ביטוי, רחל יפת תואר, יפת מראה, יותר המציאות העכשווית, המציאות שבונה את העולם בהווה. משם יוצא יוסף, יוסף הוא המשביר. בסדר? מי שמנהל את המציאות הטכנית, הנוכחית של העולם הזה. משיח בן דוד צומח מיהודה, וצומח גם מתוך בלבול יצועי אביו של ראובן ובילה. הקדוש ברוך הוא בורא את הישועה לטווח ארוך מתוך אותם אלה שהם בוכים ומצליחים לראות את איך השם רואה בעוניי. איך מתוך הכאב, מתוך המשבר, צומח משהו גדול יותר. אין התעלמות בעם ישראל מכאב. בעם ישראל בוכים. בכי זה דבר שהוא מאוד מאוד נכון וטבעי, והוא צריך. גם אנחנו יודעים את זה, כל אחד, בכי מביא פורקן, גם ברמה הכי פסיכולוגית הפשוטה. אבל זה משהו עמוק יותר. בכי זה ביטוי שהאדם נוגע בכאב. שנחרב חבל ארץ מארץ ישראל, יושבים ובוכים. בכייה לדורות. אבל הבכי לא נשאר שם. הבכי הולך ומצמיח ישועה. הבכי הזה הולך ובונה אור גדול שהולך וצומח מתוך הכאב הזה. הבכי על אדם כשר, הבכי על מציאות כשרה, על עולם נפלא שהלך ונחרב מול עינינו, הוא עכשיו נותן את הכוחות ללכת ולבנות משהו עוד יותר עמוק, עוד יותר גדול. להעמיק את המבט לא רק לאור הנוכחי, אלא המסך של הדמעות הללו הוא מאפשר לאדם להביט פנימה. להביט לישועת השם שתלך ותצמח יותר ויותר. לכן אגב נשים דמעתם מצויה. אותם אלה שיש להם יותר מבט פנימי, יותר מבט רוחני, גם יותר דומעות, יותר מסוגלות להבחין באור שצומח מתוך החושך. אומר הרב, אני אמשיך. על ידי זה שזה האיש בוודאי שנפגש במאורה של פרץ בחיי הקשרות על ידי סילוקו של אדם כשר, הוא מתרגש במעמקי נפשו והוא בוכה ומתאבל על אדם כשר. והפעולה הזו בעצמה, עצם הבכי, מעמקת עוד יותר בקרבו את הכרת הכבוד של חיים כשרים. הבכי זה ביטוי לכך שהאדם מודע, כן, מרגיש, חווה כבוד, זה ביטוי לנוכחות של האדם. זאת אומרת, טוב, יש פה כל מיני שאלות, אני רואה, נענה על כולם בהמשך, כל מי ששאל, זה מיד בהמשך יוסבר, לגבי חודשה וכו'. הבכי, בסדר? הוא אמרים חז'ל, הוא על הכבוד. מה זה כבוד? כבוד זה הערך של האדם כמו שהוא, עוד לפני התועלת שהוא מביא לנו. עוד לפני עכשיו השאלה, האם האדם הזה מועיל לי, לא מועיל לי, אני מסכים, לא מסכים איתו, קודם כל, אני מכבד אותו. כלומר, אני נותן לו מקום בעולם. כבוד זה ביטוי לערך הרוחני של הדבר מצד עצמו. שהאדם כאשר נפטר, אני לא עכשיו בוכה מצד מה התועלת שאני קיבלתי ממנו. אלא הבכי הוא על עצם זה שהסתלק פה גודל מהעולם. הסתלק כאן מציאות אלוהית שאיננה איתנו כאן עכשיו. זה מקשר בדיוק לימים הללו, שאנחנו מבכים את מותו של אחד מגדולי הדור, הרב אלישיב זכר צדיק לברכה. אדם שומע בשורה כזו, השאלה פה זה לא שאלה טכנית, מה אני קיבלתי? לא יודע כמה מהיושבים האולם הזה, כולל אני, יצא להם לשבת אי פעם וללמוד סוגיה מהרב אלישיב, או לקבל מנו פסק הלכה. זה לא הנקודה. שתלמיד חכם בעם ישראל נפטר, השאלה זה לא מה אני קיבלתי ממנו. כן, כמו ששואלים עמי הארצות, רואים חזר שעמי הארצות שואלים, מה הנן לן רבנן? כאילו, מה יוצא לנו מהם? איפה המבט חומרני, הוא עושה כל הזמן בשאלה מה אני מקבל מבחינה מוחשית. ילדים קטנים, הם מסוגלים ליצור קשר רק עם דבר שמביא להם תועלת מוחשית. לכן אגב ילדים קטנים גם לא כל כך אכפת להם מכבוד. הם מוכנים למכור את כבודם תמורת ארטיק. הם מוכנים לוותר, המשמעות של כבוד זה משהו שדורש בגרות. יש פה ערך לדבר לא מהצד הטכני שלו, אלא מעצם הנוכחות שלו בעולם. ככל שאדם מתבגר יותר, כבודו האמיתי, לא הכבוד המדומה, לא הכבוד של השחצנות, אלא כבודו, הערכה של מקומי בעולם, שיש לי תפקיד בעולם הזה, אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך אדם שאין לו מקום, זה שלכל אדם יש את התפקיד שלו בעולם הזה, זה הולך ומתגדל אצלו. המבט של הכבוד, ממילא גם הבכי, הוא הולך ומחדד את הנקודה הזו. הכבוד הולך ומסתלק. המציאות הרוחנית שהייתה פה הלכה ונעלמה, ועל זה האדם בוכה. ועצם הבכי מחדד אצלו את הנקודה. כן. אבל הזכיר
כמה פעמים שהוא מתייחס לבכי, דבר שהוא דווקא מברר
אור
מתוך החושך.
לא רק הוא. בכי מברר, מאפשר לך לעכל גם חושך. בדרך כלל, שוב, האור הוא גורם לכך שיהיה חושך, ולכן אנחנו בוכים, אבל אדם גם בוכה שנופל עליו חושך, לא במובן הפיזי, במובן הנפשי. כן.
זה מה שרציתי לשאול, שבפעמים בכי הוא דווקא תגובה שהיא הרבה חושך מוחלט. אדם חושב שנפל עליו עולמו.
פשוט, זה בדיוק העניין. אמרתי, בכי, לכן נדשתי בהתחלה, בכי, ההגדרה המדויקת זה לא שהאדם עצור, בכי שהאדם צריך לעכל גודל. עכל גודל. לחיוב ולשלילה. בדרך כלל זה שזה לשלילה, זאת אומרת שזה חושך. הוא אומר, גם אור, גם שאדם מקבל אור גדול, הוא זקוק פה, צריך דיווח. מה זה? כן? זמן. כן, בבקשה.
השאלה מבקשת היא, למה בחייה לחינם? למה שהיה פה לפני, אני אמרתי
בחייה לדור? בחייה לחינם? כי הבחייה הזו, זו הייתה בחיינות, זה בדיוק הרי. חטא המרגלים, זה שעם ישראל מתקרב לארץ ישראל, וככל שהאור הגדול הולך ומופיע, גם קשיים הולכים ומגיעים, זה דבר שהוא לגיטימי. בסדר? הבעיה היא של ותיסה כל העדה ויתנו את כולם ויבכו. יש בכי, אבל יש גם עכשיו תיסה כל העדה את כולם. יש כאן זה התפרקות כללית. ישוע בן נון וכלב ונפונה, הם היו גם, הם ראו את הקושי. הם ראו את הבכי. ויחד עם זה הם ראו, עלו נעלה ויכול נוכל. זה הרעיון. הבכי, אנחנו רואים פה איזה משחק בין הדברים. הבכי הוא יכול מהר מאוד להיגרר לייאוש. מצד שני, אם אדם לא בוכה, אז הוא לא מרגיש את הכאב. זה סוג של אדישות, הוא לא בוכה על אדם כשר. השילוב הזה, של אדם שבוכה על אדם כשר, אבל הבכי הזה הולך ובונה אצלו קומות גדולות, זה הנקודה. היכולת של האדם לראות את הכאב, לא להיות אדיש לכאב של מה שקרה פה, להחליט, לא קרה שום דבר, הכריבו חבל ארץ, לא נורא, גאולה בעזרת השם תהיה, הכל מה שעושה השם, הכל לטובה, קצת תרבוקות, עניינים, בלגנים, וחומרים כימיקליים, ואדם מרגיש שהכל בסדר, לא. אדם בוכה, אדם כואב, תשעה באב, כל מי שלא בוכה על ירושלים לא זוכה ורואה בנחמתה, הוא קורע את הקריאה על בגדיו. אבל השאלה היא משם לאן הוא לוקח את הבכי. האם הבכי נשאר איפשהו, נשים מבכות את התמוז, או שהבכי הזה הולך ומתמנף לעבודה של העמקה פנימה וחשיפת האור. משיח נולד בתשעה באב. וזה הרעיון, חודש אב. חודש תמוז זה החושך. החושך הגדול שמופיע בהתאם לפוטנציאל האור הגדול. חודש אב וירא אלוהים את האור כי טוב. חודש אב מתחיל לצמוח המשיח. מתוך הכאב הגדול הולך וצומח הגודל. אומר הרב, ככה הוא כותב בריש מילין, המילה אב הוא אומר מלשון המילה לאובות. למד א' ב' ו' ת' לאובות לרצות. להתאבות, כן, זה אומנם מיבה, אבל הוא במקור אפשר לצוד עם א' וב' לאהובות. לרצות משהו שהוא מעבר לעולם הזה. חודש אב הוא בניין אב לדורות. הוא החודש שבו הבכי מאפשר לאדם להצמיח את המשיחיות מתוך העולם הזה. חודש תמוז לחודש אב זה המעבר בין חושך לטוב. מתו באב, נכון? כבר הדברים מתחילים להיכנס להכנה לקראת חודש אלול. בסדר? יש כבר את ההתחדשות של העולם. בואו נמשיך את הדברים של הרב. לכן אומר הרב, מה קורה כאשר האדם הוא לא בוכה על אדם כשר, כאשר האדם הוא אדיש לבכי, הוא מחליק את המשברים בחייו, הוא מתעלם מהכאב, מתעלם מהחיכוך, ואז על ידי פגם של קרירות ביחס להוקרת הכשרות, הוא משפיע לרעה על הכישרון של החינוך. כאשר הבית גדל בלי רגש, כאשר הבית גדל בלי בכי, כאשר הבית גדל באדישות כלפי קדושה, כלפי משברים, כלפי כאבים, אגב לא רק ברמה הלאומית, גם ברמה האישית, שאין התייחסות אלא כאב שכל אחד מבני הבית עובר בחייו, יש איזה ניסיון להחליק את הכל, דבר הזה, הקרירות הזו, הוא משפיע לרעה על הכישרון של החינוך. עד שהבנים המתגדלים על ידי הורים כאלה, שימו לב לביטוי של הרב, רואים להיות מושחתים בדרכי חייהם, וזה גורם שהם מתים בקטנותם. לפני בועם לכלל גדלות ורוע מפעלים, כבן סורר ומורה שאמרה תורה ימות זכאי, ועל ימות חייו. בית כזה, אומר חזל, עדיף שלא יצמח. עדיף שהבנים לא יגדלו. והבית בנוי, האדישות הזו לקדושה, הקרירות הזו, היא לא יכולה להצמיח שום דבר חיובי. בית שלא בוכים בו, במשמעות הרחבה. לא עכשיו ניכנס פה להבדלים בין אשכנזים לספרדים בבתים, לא לזה אני מתכוון, שיש בזה גם משהו. אבל כמובן הבית שלו בוכים בו, בית שאין בו את הרגישות, את החושים העדינים האלה של הכאב, של היכולת להבין את מה הקדוש ברוך הוא משדר במשברים שעוברים גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית, בית כזה, בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים. אי אפשר להצמיח פה שום דבר. עד, אומר, ועל כן באמת המטרה ההשגחית, השגחת השם במידת הדין האיומה של מיתת בניו ובנותיו הקטנים של האדם, הוא כדי שישים אל לבבו להטיב את חייו, את מצב נפשו ביחס לקשר המקודש עם בקשת החיים הכשרים, בתור יסוד כל מטרות חייו, והיינו כדי שיפקה ויתאבל על אדם כשר, כלומר מסביר הרב, שיבוא למצב נפשי מתוקן כזה, עד שיקרת הכשרות שבחיים וכבודה תהיה בו מושרשת בכל מעמקי לב, אדם עולה למצב כזה שהקדושה והרצון להתחבא בקדושה כל כך יהיה מושרש בו מבחינה רגשית, לא מבחינה שכלית. הוא חי את זה עד שוודאי יפקה, כן, שבמילה בהזדמנות של פגישה עם הדרו של אדם כשר, ודאי יפקה ויתאבל עליו במרירות נפש. בסדר? זה המצב. תקלו בבקשה בדף הבא שנמצא לפניכם, שרוצה כמובן שישלים אחרי זה את המקור. סתם אגב, גדולי ישראל היו בוכים הרבה. הרב צבי יהודה, לא זכיתי להכיר אותו, לפחות לפי הסיפורים שמספרים עליו, הוא היה... שכאב משהו, כמובן, מה שכאב לו זה דברים כלל ישראלים. שעשו לו ניתוח, הורידו לו רגל, הוא עשה את זה בלי הרדמה כללית, אלא רק מקומית, ולא הוציא הגה. אבל כאשר נפטר גדול מישראל, היה פורץ בבכי. מה שמעניין אגב, שגם עליו, גם סופר על עוד גדולי ישראל, שהבכי היה מתואם בדיוק עם העולם הרוחני. כלומר, כי שאני סופר פעם אחת שהוא שמע בשורה על תמיד חכם גדול שנפטר בשבת, כל השבת היה רגיל, שר, זה, זה. בשנייה של מוצאי שבת, התחיל לפרוץ בבכי. בסדר. זה סוג של סינכרון בין העולם הרוחני לעולם החיצוני. אם אני לא טועה, גם על החתם סופר זה גם מופיע, שמתו עליו שני בניו בחג הסוכות. אם אני לא טועה, מה זה עליו? מופיע מלי בהקדמה לאחד השו"תים שלו, שמתו עליו שני בניו בחג הסוכות, כל חג הסוכות שמחת בחגיך, אומרים, לא היה ניכר על פניו כלום. היה כולו בשמחת החג. בשנייה של צאת החג, התחיל למרר בבכי. בסדר, אז זה ה... לשם זה הכיוון. זה הגדלות שמופיע. הסתכלו איך אומר את זה הרב במקור 4. בעולת ראייה הוא כותב על מה שחלק מהקהילות, אשכנז, אומרים את זה בנפילת אפיים. יגעתי והנחתי, אסחה בכל לילה מיטתי, כן, אני יגע מרוב ההנחה שלי, אסחה בכל לילה מיטתי, אני שוחה במיטתי מרוב דמעות, ארסי אמסה, הארס שלי, כן, המיטה שלי היא מתמוססת מרוב דמעות, אששה מכעס עיני, כן, דבריו יסביר מה זה, עתקה בכל צורריי, סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע השם כל בכאי, שמע השם תחינתי, השם תפילתי ייקח. אומר הרב כך, באה הבחייה מתוך טהרת הלב ורקות עדינותו, מצד נטיית הרצון של קדושה. זה אותו רעיון שראינו קודם. הבחייה מגיעה מתוך הרצון לקדושה, מתוך הרצון להגיע אל הגודל, והבכי הוא זה שעוזר לעכל את הדבר הזה. להפנים את זה לתוך הכלים שלנו. רב אמר לו למבקש לפרוש מערה. אדם שרוצה לעבור לגודל בחייו, שרוצה לשוב בתשובה, הוא רוצה לפרוש מערה, זה קשה. הקושי הזה הוא ביטוי שוב לגודל שהוא צריך להילחם ולנצח אותו. הוא מתענח הוא על רעתו, ואם היה בוכה בדמעות כפי ברירות לבבו, היה לו טוב בזה. אבל כל זמן שערה דבק באדם, אוחז הוא את הלב ומקשיחו, ואינו נותן לו לבכות. זה שאדם לא מסוגל לבכות, זה לא סימן טוב. לא סימן טוב, זה מראה על קשיחות, קשיחות במשמעות השלילית. עוד פעם, זה שאדם לא מתפרק, זה תמיד נכון. זה שאדם לא מסוגל להביע את רגשותיו, זה שאדם לא מסוגל למרר בבכי, במשמעות העמוקה של הביטוי. כאשר הוא נפגש עם... עם מוות של אדם כשר, כשהוא נפגש עם אבלות, עם חורבן, זה לא טוב. ואף על פי שהלב יודע מרת נפשו, בכל זאת העיניים כאילו מוקשות. האדם לא מסוגל לדמוע, ואינם יכולות להזיל דמעה. ואז על זה מתפלל אדם, יגעתי בהנחתי לבד בלא דמעות. אני יגע, אבל אני לא בוכה. אמין, יש פה תפילה על זה שאני אצליח לבכות. ומי ייתן? זה התפילה. ומי ייתן שהייתה הבחייה לפי ההנחה, ואז אסחה בכל לילה מיטתי בדמעתי ארסי אמסה. מזלזל מתפללים. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שתעזור לי לבכות, שתעזור לי ללכת ולעכל את הכאב, את הגודל הזה שאני נפגש איתו. אבל איני עששה, חזקה, עששה מכעס איני, והאדם מתפעל, אומר, אני לא מצליח, והוא מדין ההפכים כמו שורש, או שנחלשה מצד כעסי על נפשי ואכלה אש, אלא שעתקה והתחזקה בכל כוחות הרע צרורי נפשי. אכן, הקדוש ברוך הוא, על זה התפילה, שהקדוש ברוך הוא, לפניו נגלו כל תעלומות, ויקבל את הקול של הבכי, אף על פי שהוא בלא דמעות, שאין מניעת הדמעות מפני שהרצון אינו שלם, חס ושלום, למאוס ברע בבחירה, אלא כשהקשחת הלב מסעד הסיטרה אחרי מעכבת, אומר שיש מצב כזה, שאדם כואב לו, הוא לא מסוגל לבטא את זה בדמעות, בסדר? אז הקדוש ברוך הוא כמובן יקבל את תפילתו, על כן צור ממני כוחות פועלי אבן, כי הקדוש ברוך הוא שמע גם כל הבכי, אף על פי שאתם מונים את הדימה, עשית רעך, כן, כוחות הרע, מונים את הדימה, מונים מהאדם להרגיש את הכאב. הם עושים לו איזה מסך שהכל נראה לא נורא, שאפשר להעביר את זה. לא, זה טעות. זה טעות. שום דבר לא. אתה צריך לחוות את הכאב עטומו ולהצטער עליו. זה הימים שאנחנו נמצאים עכשיו בתשעת הימים. זה ימים שעניינם לפקוט, עניינם לחוש את הכאב, לא להתעלם ממנו. בכל המשמעות, גם הכאב, שזה כנראה בפסקה האחרונה של, של חורבן בית המקדש, ועל חורבן בית המקדש שנמצא בכל דור ודור, ובטח ובטח על חורבן בית המקדש של הדור שלנו, של עקירת היישובים בגוש קטיף, וכל שאר הצרות שעם ישראל נמצא בהם גם היום. כי הקדוש ברוך הוא שמע גם כל הבכי, אף על פי שאתם מונים את הדימה, והשם תפילתי היא כך, כיוון שהיא באה מתארת הלב. והסתכלו לסופו של דבר בפסקה הידועה באורות המלחמה, שהרב מדבר מה זה תיקון חצות. תיקון חצות התקבל בעם ישראל במהלך הדורות, גדולי ישראל. אנשים קמים בחצות הלילה לבכות על חורבן בית המקדש. אומר הרב, ולבני ציון היקרים אפר תחת פאר ושם. קמים נבוני לבב בחצות לילה וידיהם על חלציהם כיולדה. על מה הם בוכים? על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים. ויודעים הם, אותם נבוני לבב, נבוני לבב, יודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ותולדותיו, ומבינים מה המקור של כל הצער בעולם וכל התוצאות שיוצאות ממנו. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נערי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרישה והזוהמה, נוסיף, וכל הספקות והכאבים שאדם חווה בחייו האישיים, אינם אלא תולדה קלושה מהד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה. צער השכינה שמייללת מאז חורבן בית המקדש, אוי להם לבריות, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, ואוי לו לקדוש ברוך הוא שיגלה את בניו, לאב שיגלה את בניו, מופיע, הזכרנו את זה כמה פעמים בשיעור, יש אשלה הקדוש, מופיע עדות, כותב שם עדות מדהימה בשם רבי שלמה אלקבץ, שהוא מספר ש... בתיקון ליל שבועות, כמה שנים אחרי גירוש ספרד, בבית המדרש של הבית יוסף, רבי יוסף קארו, בקונסטנטינפול שבטורקיה, ישבו שם הוא והתלמידים שלו, ביניהם רבי שלמה אלקבץ, ואז תוך כדי לימוד הם למדו משניות שקשורות לקיליים, ליישוב ארץ ישראל, תוך כדי לימוד, ככה אומר רבי שלמה אלקבץ, נשמע קול המדבר מפי החסיד, נשמעה בת קול, מתוך גרונו של הבית יוסף. ורבי יוסף, כן, הוא כידוע, היה לו המגיד, כן, היה לו כילויים אלוהים. ואז אומר רבי יוסף מלכובץ, בת הקול אומרת את הביטוי הבא, אני המשנה הדוברת מתוך גרונו של החסיד, ככה היא אומרת ללומדים. ואם הייתם יודעים, אחת מיני אלפי אלפים, ריבבי ריבבות הצער שיש לי, לא הייתה עולה בצחוק על שפתותיכם כל ימי חייכם. עכשיו שהשכינה לא נמצאת בארץ ישראל, לא עולה בצחוק על השפתיים. אומרים חז"ל, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו בינה. אין חיים, אין בית מקדש. אבל, ממשיכה הבת קול ואומרת, אבל אתה, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו, קומו ועלו לארץ ישראל, כי לא כל העיתים שוות, ועיניכם אל תחוסו על כליכם, כי מטוב הארץ תאכלו, קומו ועלו לארץ ישראל. ואז באמת מתחילה העלייה הראשונה של תלמידי הבית יוסף, שמייסדים את היישוב היהודי בעיר צפת, וקיבוץ גלויות הולך ומתחיל. מתוך הצער של השכינה, מתוך אלפי שנה, שעם ישראל בוכה על חורבן בית המקדש, עושה את תיקון חצות, אומר הרב, תשובת ישראל ורוממות הצילות, הרוח הרציני קשורה, כל הבכי הזה, כל הכאב הזה, הולך ובונה רקמות חיים חדשות בעם ישראל, הולך ובונה תשתיות של אמונה, של שמחה, של הבנה שהנצח הולך ובוקע מתוך כל הכאבים הללו, והם קוראים לתשובה, ואנו ליה ואיננו ליה. אז בעזרת השם, שנזכה בעזרת השם, שהשנה, בסדר, יהיה הסוף והקץ לכל צרותינו, תחילה ופירוש, וראש לפדיון נפשנו, בעזרת השם, כל הדברים ילכו ויתוקנו כמעה כמעה.